אנחנו מתחילים היום פרק חדש. כן, לא סיימנו ביחד פרק הצלצולים, אבל אני מקווה שהספקתם אתמול בצום.
כן,
זה היה
דווקא יפה.
זה היה
מאוד נחמד.
כן. נכון. אוקיי. אז מתחילים פרק שמיני, שבעיקר זה עוסק בדיני חבורות. אוקיי? וכל מיני שאלות בקשר לחבורות, מי שייך לאיזה חבורה וכו'. אז עכשיו נתחיל דווקא עם השאלה הזאת. אנשים שהם לא ספציפית הוזמנו לאותה חבורה, כאילו בדרך כלל כולם צריכים להיות מנויים מראש. אבל יש מקרים ספציפיים שבעצם אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שהם כבר מנויים, כגון האישה. אוקיי? אז כאן יש עניין לגבי האישה. האישה בזמן שהיא בבית בעלה, שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה, תאכל משל בעלה. אוקיי? בעצם אם היא אישה זה תמיד עניין, נכון? בדרך כלל אנחנו אומרים שהיא שייכת לבית בעלה, אבל מצד שני, גם במיוחד אולי לקורבן פסח, אולי גם עדיין שייכת לבית בעלה. נראה אחר כך התייחסו בגמרא בדיוק באיזה שלב אנחנו מדברים, על איזה סוג של אישה. אישה מיד לאחר שהתחתנה או עם הזמן. אז כאן אומרים, בזמן שהיא בבית בעלה, אם שניהם שחטו עליה, גם אביה וגם בעלה, תאכל משל בעלה. הסטנדרטי שהיא בעצם שייכת לבעלה, ואם כן היא אוכלת משל בעלה. הלכה רגל ראשון, אבל אם היא הלכה ברגל הראשון לבית אביה, שבדרך כלל נראה שהנשים היו חוזרות לבית אביהם, לרגל הראשון, לעשות בבית אביה, שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה, תאכל במקום שהיא רוצה. אוקיי? זה שהיא הלכה זה לא מעיד על כך שהיא רצתה להיות חלק מהחבורה שלו, אבל מצד שני זה פותח את האופציה, שאולי כן, אולי לא, ואם כן, אם שניהם שחטו עליה, יכולה לאכול באיפה שהיא רוצה. יתום ששחטו עליו אפוטרופסים, אוקיי, אפוטרופוס זה מישהו שאחראי על היתומים, הוא בעצם עוזר לו לטפל בנכסים וכל מיני דברים אחרים, אז כאן...
מילה יוונית.
כן, ברור. ואם הוא שייך לשני אפוטרופסים, אז בעצם יאכל במקום שהוא רוצה. אוקיי? יש לו שתי אופציות עם שניהם שחטו עליו. עבד של שני שותפים, כאן יש לנו סיטואציה מאוד קשה. יש עבד, אוקיי? זה עבד כנעני. עבד כנעני למען הוא חיה בקורבן הפסח. הוא רק פתור מצוות עשה שהזמן גרמה, וזה לא פסח. אז עבד של שני שותפים, כן, למה זה לא נחשב?
מצוות
שזמן גרמה? לא, הוא פטור ממצוות עשה שזמן גרמה, אבל קודם כל ברור מהפסוקים שהוא חייב, כאילו כתוב.
גם בפסוקים. אישה.
נכון, גם אישה חייבת. אישה בדרך כלל חייבת בענייני פסח. דרך אגב, אם כתבו, אני צריכה לבדוק את זה יותר לעומק, בגלל שזה היה יום כיפור לא הספקתי, אבל יש כזה עניין האם נשים באמת חייבות בקורבן הפסח או לא. אבל לא הספקתי ממש. לעקוב אחרי זה, אבל נראה את זה. הנה, מחלוקת תנאים בצד י' עמוד ב' עם נשים חייבות בקורבן הפסח. אוקיי? ואז המאירי מביא דווקא את המשנה. לא, זה... כן. לא, זה לא נכון. אוקיי. אז בעצם יש ויכוח אם נשים חייבות או לא. העבד ברור שהוא כן חייב בקורבן פסח, זה אולי בא מהפסוקים. אבל אם יש לו שני שותפים, אוקיי, הוא חצי אדון, כן, יש לו, הוא חצי עבד למישהו וחצי עבד למישהו אחר, אז לא יאכל משל שניהם. הוא לא יכול לאכול, לא, רש"י אומר, לא מפסחו של זה ולא משל זה. אוקיי? למה? כי בעצם כל אחד לא שייך לחלק השני של העבד. אז אם כן, הוא לא יכול להחליט, כי כל המקרים האלה זה מישהו מחליט בשבילו איפה הוא יהיה. הוא לא יכול, אי אפשר להחליט על מישהו שאתה רק שייך לחצי ממנו. אז הוא תקוע. ראיתי את יחסות בין הפוסקים, האם יש פירושים שונים, האם באמת, אם הם קבעו מראש שאחד מהם יהיה אחרי, אז אולי זה בסדר. שזה בסדר. אוקיי. כן, אני חושבת שיש על זה ויכוח. אוקיי. מי שחצי אוהבת וחצי בן חורין, אוקיי? זה מצב מאוד, כן, יש שני מצבים שאפשר להיות ככה, או שיש שני שותפים ואחד שחרר אותו והשני לא, או שהוא איכשהו השיג כסף, שיהיה כספי עצמו, ואם, כי בדרך כלל הכסף שלו שייך לאדון, אבל יש מקרים מסוימים שאפשר שיהיה לו כסף עצמאי, והוא שילם רק חצי מדמיו, כאילו, וחשב בסדר, עוד מעט אני אשלם את החצי השני, אז לא יאכל משאר רבו. הוא לא יאכל שוב, כי האדון לא יאכל להיות אחראי על החצי השני שלו. אוקיי, אותו דבר, הוא תקוע.
אז מה הוא אוכל?
נכון, אז זה בעיה. כאילו, האם הוא... אז או שהוא פשוט לא אוכל את הקורבן, כי הוא לא יאכל. כן, רשי, כן, הוא כותב כאן בהערות, בשן, סינו ככה, אפילו אם העבד גילה את דעתו שהוא רוצה לאכול מפסחו של האדון, אינו אוכל ממנו. כאילו, הם אומרים שזה, לפי הפירוש הזה, זה ממש קיצוני, והמאירי מפרש שמדובר במקרה שהאדון מתכוון באופן כללי לשחוט עבור בני ביתו. זה מה שאמרתי, יש ויכוח כאן. כאילו, אם העבד בסתם אומר, אני כולל את כל בני ביתי, אני מתאר לעצמי שכך הם עשו, נכון? מי ששוחט פסח, הוא לא חושב בדיוק על כל בן אדם ובן אדם, נכון? הוא אומר, אני שוחט באב בני ביתי. עכשיו, ברגע שהוא שוחט באב בני ביתו, העבד הזה, שהוא חציו בני ביתו, לא נכלל בזה. אבל אם בעצם הם קבעו בי, שהוא אומר, אני שוחט על בני ביתי, ועל החצי השני של העבד הזה, אז לפי חלק מהפירושים, זה בסדר, הוא נכלל. אבל אם הוא חצי עבד, כאילו, אבל יש כאלה שסופרים שאין אפשרות. הוא פשוט לא יכול לקיים קורבן פסח. אוקיי. שמת מינה, אז הגמרא אומרת, בואו נחזור למקרה של האישה. עכשיו, המקרה של האישה, אז בעצם, לפי הפשט של המשנה, בזמן שהיא בבית פעלה, אם שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה, נכון? אז היא, לא בראשון, בשני, נכון? אם היא רגע ראשון אצל בית אביה, ושניהם שחטו, היא יכולה ללכת איפה שהיא רוצה. עכשיו, מה זה אומר? שמעת מינה, יש ברירה. מה זה ברירה? למדנו את זה? שלאחר מעשה, אפשר להגיד, כך חשבתי מההתחלה. למדנו את זה עם עירוב תחומין. נכון? אם יש שני עירובי תחומין, או יש כאילו שמישהו עשה עירוב בעד מישהו אחר, ולאיזה כיוון, וכל מיני דברים שאם הוא עומד, הוא יכול להחליט אחר כך, כן, רציתי שזה יהיה.
לכין אופציות, ואחר כך
לכין בדיוק, אופציות. בדיוק. אז, ויש מחלוקת בכל מיני מקרים, אם יש ברירה או אין ברירה. אז אומרים, מהמשנה הזאת, אפשר לומר עוד שיש ברירה. אבל אז הגמרא דוחה. אז הגמרא, מכאן אני אומרת, שוב, בגלל שזה היה יום כיפור, אז לא הספקתי לרד עד הסוף, אבל יש לי בעיה עם הפירוש הגמרא בפשט המשנה, אולי אני אנסה לבדוק על מחר אם יש לי תירוץ לדבר הזה, אבל אני אעלה את זה כקושי. אז עכשיו הגמרא אומרת מה היא רוצה בשעת שחיטה. אוקיי? כשכתוב רוצה, איפה שהיא רוצה, זה אומר בשעת שחיטה היא אומרת איפה שהיא רוצה. כלומר, הם שוחטים את זה כבר עם ידיעה ברורה, ואם כן, אי אפשר להוכיח ברירה. הבעיה שבפשט המשנה כתוב שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה תוכל משל בקום שהיא רוצה. אז או שנאמר שבעצם או שנאמר שלפי הפשט של המשנה באמת יש ברירה והגמרא פשוט לא רצתה ללכת בכיוון הזה. אבל שוב איך הגמרא עונה כזה דבר כשכתוב בפשט ששניהם שחטו ואז היא, זה נשמע כאילו היא החליטה אחר כך. אז אולי אפשר לפרש שבעצם שניהם שחטו, אבל היא הייתה שם בשחיטה של אחד מהם ואמרה מה שהיא רצתה, למרות שמישהו אחר גם שחט עליה. אבל אז אני לא מבינה אפילו את למה משנה צריכה ללמד אותנו את זה. אז...
אבל למה
כאן בהתחלה
במבוא לגמרא? הם אומרים שזה יכול להיות רק החג הראשון, היום טוב הראשון אחרי נישואים שלה בבית אביה.
אוקיי, נראה אחר כך, דאח, אוקיי? תחכי עם השאלה עוד כמה דקות, אוקיי? אז בעצם, רק שאני אבין את השאלה, השאלה שלך זה למה אחרי רגע ראשון היא לא יכולה לאכול אצל אביה?
הם מסבירים את המשנה שהם מדברים רק על מצב שהיא בחה יום טוב ראשון אחרי החתונה שלה.
נכון.
אחרי הנישואים.
נכון. כן, וחוץ מזה היא תמיד אצל בעלה. זה המשנה, נכון. נראה ברייטה שאומרת משהו אחר. אבל נכון, זה מה שכתוב במשנה, אוקיי? שיהיה ברור במשנה כתוב, אוקיי, אולי נסדר את זה כך שנסדר לעומת הברייתא אחר כך. לפי המשנה...
עכשיו זה בטוח מדובר גם אחרי נישואין, ולא רק אחרי
נכון, רגע ראשון, נכון. רגע ראשון,
זה אומר שזה היה לחזור לבית.
איפה שרוצה.
רגע ראשון, או שזה פסח או שזה לא פסח.
אחר כך עצה בעלה, אוקיי? ועכשיו אני משאירה את זה כסימן שאלה שאני לא מבינה בדיוק איך הגמרא מפרשת ככה במשנה כשזה נראה לכאורה בניגוד לפשט ששחט עליה אביה ושחט עליה בעלה, הרי זה אוקיי, בזמן, איך זה בשעת שחיטה? או שבעצם הם מתחילים לשחוט, ואז היא מגיעה ואומרת מה דעתה. אני לא יודעת כמה זמן נערכת השחיטה, לא נראה לי הרבה זמן. אפילו ראינו בסוגיה מקום אחר, שמתחילים עם השחיטה וממשיכים, כאילו שיש שני חלקים של השחיטה, אבל זה עדיין לא זמן ארוך. אוקיי, אולי זה הכוונה, שהם התחילו לשחוט, ואז היא באה ואומרת, לא יודעת. אוקיי. נראה לי שזה גם מקרה שהגמרא לא רוצה לקבל פשט המשנה. הם לא רצו שיוכיחו מכאן שיש ברירה, ולכן הם הלכו להסביר קיצוני. ורמינו. אוקיי, יש ברייתא אחרת. אישה רגל הראשון אוכלת משל אביה. מכאן ואילך רוצה אוכלת משל אביה, רוצה משל בעלה. אוקיי, אז כאן רגל ראשון אצל אביה, כי זה דווקא, זה כאילו שלב אחד לפני זה, נכון? ואחר כך איפה שרוצה. אוקיי? אז יוצא לנו שבעצם יש בניגוד בין המשנה לבין הברייתא. לא קשה כאן ברדופה ללך, כאן בשאינה רדופה. אז עכשיו אומרים, זה אישה שמאוד, אוקיי, בברייתא, זה אישה שמאוד דבוקה לבית אביה. אם כן היא רדופה, מה זה אומר רדופה? כאילו מישהו רודף אחריה שהיא תחזור לבית אביה, זה עד כמה היא רוצה לחזור הביתה. אוקיי? ובעצם אנחנו לא יודעים מה בדיוק גורם לה לעשות את זה, ונראה את המשך הגמרא, אם זה קשור, לא קשור, נדבר עוד דקה, אבל בעצם היא בעצם אוהבת להיות בבית אביה, ולכן ברגל הראשון ברור שהיא אצל אביה. אחר כך היא יכולה להחליט כי היא עדיין אוהבת לחזור לבית אביה. עכשיו יש שינויי גרסאות כאן. אצלנו כתוב דכתיב, אוקיי? ואז מביאים דרשה על פסוק, שבעצם מזה אנחנו נלמד על רדופה, ומה זה רדופה, למה היא רדופה ללכת לבית אביה, ואולי זה בא להגיד מה הרדופה אצלנו. יש כאלה שמסבירים שזה לא העניין, אלא... יש כאלה שמסבירים שבעצם מדובר כאן ש... יש עניין של רדופה. אם כבר מדברים על עניין של רדופה, אין להם את המילה דכתיב. מביאים דרשה מפסוק שמדבר על רדופה. עכשיו, האישה הזאת היא רדופה לסיבה מסוימת, אבל זה לא קשור לרדופה אצלנו. אוקיי? אז יש ויכוח האם, ואפילו יש דכתיב כאן, יש גם עוד דכתיב, עוד כדכתיב, ועוד שלוש שורות, ושני הדברים האלה לא מופיעים בחלק מהכתבי יד, ואם כן הם לא... לפי זה יש... אוקיי, בוא נגיד את המבנה. יש לנו הלכה כאן, כאילו הפתרון לסתירה, אוקיי? פתרון לסתירה, שמדובר על רדופה, נכון? עכשיו יש דרשה א' ודרשה ב', אוקיי? אז עכשיו, האם דרשה א' ודרשה ב', לפי מה שכתוב אצלנו, דרשה ב' קשורה לדרשה א' ודרשה א' קשורה לפתרון. לפי חלק, לפי גרסאות אחרות, אין קשר בכלל. הקשר זה רק קשר מילולי, שמדברים על מושג של אישה רדופה ללכת לבית בעלה, אבל לא קשור. אוקיי, אז בואו נקרא אותה. דכתיב, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. יש פסוק בשיר השירים שאומרת, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. מה זה כמוצאת שלום? כאילו הראיה הייתה בעיני הדוד כמוצאת שלום, ואמר רבי יוחנן, אפילו שם בגרסה כתוב רק אמר רבי יוחנן, לא ואמר, כי ומקשר את זה לדכתיב ואמר, כאילו זה הכל קשור. כי קלה שנמצאת שלמה בבית חמיה, ורדופה ללך להגיד שפחה לה בבית אביה, היא התקבלה כל כך יפה בבית חמיה, ולכן היא רוצה לרדוף הביתה, ולהגיד לבית אביה, עד כמה היא מקובלת אצל בבית חמיה. אוקיי? טוב, זה פירוש אחד, ואם כן, שוב, אם זה קשור, אז זה מלמד למה היא רדופה ללכת אצל אביה. אבל זה לא בהחלט אומר משהו, זה יכול להיות שבדרשה כך מסבירים איך היא רדופה, למה היא רדופה. אצלנו היא יכולה להיות שהיא רוצה לחזור הביתה, כי היא אוהבת להיות בבית, אבל לא בגלל הסיבה הזאת. ואז כתוב כי דכתיב, שוב, או שזה קשור או שזה לא קשור, בהושע, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בבעלי. אמר רבי יוחנן, ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה. Okay, מה זה שיבוא יום שתתחילו לקרוא לי אישי ולא עוד בעלי? למה? יש כלה בבית חמיה ויש כלה בבית אביה. Okay, כלה בבית אביה היא עדיין לא לא כל כך מקובלת, כאילו היא, זה, כאילו זה שלב ראשון. שלב שני, כאילו, וגם גם, אם קשורים את זה לכל זה, כן, בהתחלה היא עדיין קשורה לבית אביה, ברגע שהיא כל כך מקובלת בבית חמיה, כן, שאז זה כבר שלב שני, שלא תקריא לי או בעלי אלא אישי. כאילו היחסים התפתחו והגיעו למצב מאוד טוב, אוקיי? אז שוב, אולי זה קשור, אולי זה בא ללמד למה היא רדיפה ללכת להגיד שפחה בבית אביה, כי היא כבר ככלה בבית חמיה, או שאנחנו מדברים על משהו אחר, שבעצם זה גם עוד דרשה בצורה דומה, שאומר שיש כלה בבית אביה, יש כלה בבית חמיה, אבל לאו דווקא שאחד קשור לשני. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו כמעט עד סוף הדף, אוקיי, עד סוף הדף, עד סוף הדף שלנו, יהיו לנו דרשות, גם מהושע שהתחלנו עם הושע עכשיו, וגם עם שיר השירים, כאילו הפסוק הראשון היה בשיר השירים, הפסוק השני בהושע, אוקיי? ומאז נגיע להושע, לסיפור של הושע. אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. אמר רבי יוחנן, עכשיו יהיה לנו הרבה דרשות של רבי יוחנן על פסוקים משיר השירים, במה מדובר? זו אילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד. מה זה שדיים? מניקים. נכון? מניקים זה נותנים, נכון? אז בעצם אומרים זו אילם, זה איפה שדניאל היה, אוקיי? זו אילם כלפי בבל. בבבל הם זכו ללמוד וגם ללמד. כמו אנשים למדו תורה וגם הצליחו ללמד תורה. ובאילם זכו ללמוד, כאילו היא אישה, היא הייתה אישה, אבל אין לה שדיים שיכולה להניק לאחרים, אז הם לא זכו ללמד. אני חומה ושדיים מגדלות. אמר רבי יוחנן, אני חומה זו תורה. ושדיים מגדלות אלו תמידי חכמים. אוקיי, לעומת האחות שנה שהשדיים אין לה, כאן השדיים הם מגדלות ויש חומה שמגינה, וגם השדיים הם מניקים את מה שהם צריכים, ובזה הם שומרים על מה שיש. אז כאן החומה זה תורה, ושדיים כמגדלות אלו תלמידי חכמים, שבעצם הם מניקים ומלמדים תורה לכל העם, ובזה מגינים עליהם. רבא אמר, אני חומה, זו כנסת ישראל. ושדיים מגדלות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. זה לא לאו דווקא תלמידי חכמים, אלא הבתי כנסיות, המקומות שהם מתקבצים ביחד. אוקיי, חשבתי שאולי כאן זה הבדל בין אצל מי הכוח. האם הכוח בא מהתלמידי חכמים, או האם הכוח בא מהעם בזה שהם הולכים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, זה יותר empowering, נכון? שיש להם את הכוח ולאו דווקא תלמידי חכמים. אוקיי, אמר רב זוטר בר טוביה, אמר רב, מה התכתיב? אשר בנינו כנטיעים, כי זה פסוק מאוד קשה, אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם, אוקיי? הבנים שלנו הם כמו נטיעים, כאילו זרעים קטנים שמתחילים מגודלים, שמתחילים לגדול בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות, אוקיי? זוויות כמו הפינות, מכותבות תבנית היכל, כאילו הם בנויות כמו תבנית היכל. Okay. עכשיו ידרשו, אשר בנינו כנטיעים, אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. אוקיי? Okay? הם ממש קטנים כאלה, נכון? לא עדיין היה להם טעם חטא. בנותינו כזוויות, אלו בתולות ישראל שעוגדות פתחיהן לבעליהן. אוקיי, יש שתי הבנות של זה, או שזה מבוסס על גרסה אחרת או פשוט פירוש אחר, יש שבתולות ישראל עוגדות פתחיהן לבעליהן, שבעצם הם שומרים על הבתולות, כאילו על הבתולים, תודה, על הבתולים שלהם עד שהם מתחתנים. Okay, או שהם ממש עוגדות משהו בחלק התחתון, כדי, כאילו באופן פיזי, יש כאלה שמסבירים שעשו משהו באופן פיזי, כדי שלא יבואו איך אומרים? כאילו לא לשמור על הבתולים שלהם. או שבעצם הם מגידות פתחיהן לבעליהם. ומה זה? שהם אומרים להם מתי הם בנידה, למרות שהם מעדיפים להיות ביחד, הם מתגברות על זה, והם בעצם אומרות לבעליהם מתי הם בנידה. עכשיו זה קצת מוזר למה קוראים להם בתולות ישראל. אבל אולי בתולה זה לאו דווקא בתולה, אלא הכוונה מתארים אותם באופן חיובי, שהם כמו בנות ששומרות על הבתולים, אז גם כשהן נשואות, הן שומרים על דיני נידה, ואומרות מתי הם בנידה. Okay, ועכשיו נראה גם מהפסוקים את הפירושים. וכן הוא אומר, כאן הם מנסים להסביר איך המילה זוויות, okay, מעיד על, okay, וכאן היה לי קצת קשה להבין במחוז, אבל זווית, לפי זה הם מנסים להראות שזוויות הם משהו שמלא במשהו. אז אם נסביר שהאנשים מגידות פתחיהן לבעליהם, אז הן מלאות דם נידה, ובעצם שמרות על זה, כאילו שמרות על זה בפנים, ולא מגידות את לא פותחות את עצמם לגברים. אם הן עוגדות פתחיהן, אז אולי גם נגיד שהן הם מלאים בפנים, לא יודע מה זה מלא בדיוק, אבל הם שומרים על זה של, כאילו בלי לפתוח את זה. אולי משהו מלא זה כאילו לא, לא פותחים את זה, ולא יודעת בדיוק. אבל כאן זה הנקודה, הם מנסים להסביר למה זוויות, מאיפה ידוע לנו שזוויות הם, זה משהו שמלא, וכאן הם יביאו שתי הוכחות. הוא מלאו כמזרק, כזוויות מזבח. הם בעצם מלאו את זה, כי מזרק זה כמו דלי, אוקיי? Or basin. מסבירים את זה, כזוויות המזבח. שהזוויות המזבח היו מלאים דווקא מתאימים. נגיד שהם בגידות פתחיהם לבעליהם הם מלאות דם. אז גם המזבח היה מלא דם, נכון? כששופכים את הדם על המזבח, בקרנות המזבח, אז זה היה מלא כמו זוויות המזבח שהיה מלא דם. ואיבד אמא מהאחה, מזווינו מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, אוקיי? מה זה? שבעצם זה מלא כמו בית ששומרים על כל המזון, כמו גורן או משהו כזה.
מזווה,
מזווה. נכון, יפה. יפה, אוקיי. מכותבות תבנית היכל, אלו ואלו מעלה עליהן הכתוב, כאילו נבנה היכל בימיהן. וזה בעצם הפסוק כאן ש... מעלה עליהם הכתוב, גם הבתולות וגם הנערים, שזה כאילו נבנה אחד בימיהם בגלל שהם עושים את זה. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים להושע. אז רציתי רק להתחיל קצת עם הושע. אוקיי, תחילת ספר הושע. אז נקרא קצת בקצרה. דבר השם היה, אשר היה על הושע בן בארי בימי עוזיה, יותם אחז יחזקיה ומלכי יהודה, ובימי רבן בן יואש מלך ישראל. אוקיי, כמה דברים שנאמר מכאן. הוא היה בזמן ארבעה מלכים, אוקיי, נראה את זה בהמשך. גם מזכירים בפסוק הזה לא רק מלכי יהודה, אלא גם אחד ממלכי ישראל, אוקיי? נשאל אחר כך בגמרא, למה ירבעם בן יואש זכה שהוא יהיה נזכר עם מלכי יהודה, כי בעצם מלכי יהודה היו באופן כללי יותר טובים, לא כולם היו טובים, אבל באופן כללי, ומלכי ישראל פחות טוב, אז במה הוא זכה שהוא נזכר בפסוק הזה? תחילת, אוקיי, זה גם יהיה דרשה, למה תחילת דיבר השם בהושע, אוקיי? נדרוש על הפסוק הזה. ויאמר השם על הושע, לך קח לך אשת זנונים. אוקיי, מאוד מוזר. למה השם אומר לו לקחת אישה זונה? מאוד מאוד מוזר. כי מי שקרא את יחזקאל אולי לא יחשוב שזה כל כך מוזר, כי הוא גם עושה דברים מאוד מוזרים. אבל בסדר. אבל לפי הפשט, כאילו זה מוזר. למה הוא צריך לקחת אשת זנונים? וילדי זנונים. כי זנות תזנה הארץ מאחרי השם. לפי הפשט, הוא רוצה להראות לעם שיהיה זנות בארץ. וילך ויקח את גומר בת אבליים, ותר ותלד לו בן. ויאמר השם אליו, קרא שמו ישראל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל לבית יהו, זה בממלכת ישראל, והשפטתי ממלכות בית ישראל. כי הוא היה מלך, כאילו הוא כבר לא המלך, אבל הוא עכשיו צאצא והם המלכים, ובעצם אני אגרום להשפטת הממלכה בבית ישראל. והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק ישראל. ותר עוד ותלד בת. ויאמר לו, קרא שמה לא רוחמה, כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל, כי נשא אשא להם. Okay? כל הפסוקים האלה נראה דרשות עליהם. נשא אשא להם, לפי הפשט, אני אשא את החטא, כאילו בעצם יש חטא ויקבלו עונש על זה. בעת בית יהודה ארחם, והושעתים בהשם אלוקיהם, ולא אושיעם בקשת ובחרב, ולא אושיעם בקשת ובחרב ומלחמה, בסוסים ופרשים. Okay? אני לא אושיע אותם. ותגמול את לא רוחמה, ותר ותל את בן. ויאמר, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. אוקיי? זה נבואה, אוקיי? הוא בעצם אומר, תקח אשת זנונים, זה יהיה עדות לכך שאתם כבר לא רוחמה, נכון, יהיה כל ממלכת ישראל, זה יהיה סוף, וכאילו באזור ישראל, ממלכת ישראל, ואתם כבר לא עמי. עכשיו, מיד אחר כך, אוקיי? כתוב, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימא ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. פתאום, כן? זה כאילו עשו סיבוב 180 מעלות, אוקיי? פתאום יש נבואה מאוד חיובי, ובעצם בניגוד למה שהיה שהם לא עמי, עכשיו אתם יהיו עמי, אוקיי? ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד ולא מן הארץ, כי גדול יום ישראל, אוקיי? זה ממש ההפך. עכשיו ישראל יהיה היום ישראל. אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה. אוקיי? ובעצם ריבו בימכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסר זינוניה מפניה ונעפופיה מבין שדיה, פן השתן הרמה וכו'. אוקיי? ואת בניה לא ערכם כי בני זינונים המה. ואז מתחילים לדבר על הזונה הזאת ועל הבנים שלה. אבל בעצם, ובעצם, אוקיי? וקשה למפרשים להבין מה הקשר בין החלק הראשון לחלק השני, מה קרה פתאום שהכל מתהפך, ולמה הוא לקח את הזינונים, כל מיני שאלות, וכבר פותרת את זה בצורה מסוימת, אוקיי? יש בהחלט פירושים אפשריים אחרים, היינו עושים שיעור בנביא, היינו עושים את זה, ומדברים על האפשרויות השונות, דווקא רציתי, אבל שוב, עם הזמן לא הספקתי, אבל אולי לראות מה אומרת ביקורת המקרא על זה גם, זה היה נראה לי מעניין, אבל אוקיי, לפעם הבאה. אז מה אומרים כאן? אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה. דבר השם היה, אשר היה על הושע, בימי עוזיהו להיות המחז חזקיה מלך יהודה. בפרק אחד נתנבאו ארבע נביאים. אוקיי, היו ארבע נביאים, נראה אותם עוד דקה, מי הם היו? בגדול שבכולן הושע. איך יודעים שהוא היה גדול שבכולן? שנאמר, תחילת דבר השם דיבר, תחילת דיבר השם בהושע, וכי בהושע דיבר תחילה, והאומר ממשה עד הושע כמה נביאים. אמר ביוחנן, תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק. אוקיי? כאילו הוא היה תחילה לכל ארבעה נביאים, לא שהוא היה הנביא הראשון, ברור שלו. ואלו הן, הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. אמר לו קדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו, והיה לחלום, אוקיי, כאן הגמרא, כן, וכפי מה שקורה, אנחנו בהרבה מדרשים מכירים את זה, נוצאים את הסיפור שבא מאחורי זה. אנחנו רואים את זה כסיפור ככה. אפילו תחילת דיבר השם, זה נשמע הפעם הראשונה שדיבר השם משה, כך הוא אמר לו, כך יש את זינונים. אבל הגמרא אומרת, לא, היה סיפור לפני זה. אוקיי? השם בא ליהושע, ואומר, בניך חטאו, נכון? ומה היה ליהושע לומר? היה לו לומר, בניך הם, בני חינוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמך עליהם. אוקיי? הוא היה צריך, כן? To plead on their behalf, נכון? להגיד, תעזור להם. לא די שלא אמר כך, אוקיי? כאן הם טוענים שבעצם משה צריך לקחת אשת זינונים כי הוא עשה טעות רצינית. אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא. האווירים באומה אחרת, אז תחליף אותם. הם לא מסתנגים בצורה טובה, תחליף אותם באומה אחרת. אמר הקדוש ברוך הוא, מה עשה לזקן זה? אני אגרום לו, זה נשמע מאוד כמו, עניין הדיומה, הוא אומר, אני אגרום לך להבין במה מדובר. כמו הקיקיון עם יונה, נכון? זה ממש דומה לרעיון של יונה, גם עוד קשר בין הדפים שלנו ליום הכיפורים. אומר לו, לך וקח אישה זונה, והוליד לך בנים זנונים. ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך, אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל. שנאמר, ויאמר השם ליהושע, אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים. וכתיב, וילך ויקח את גומר בטבליים. אוקיי, עכשיו, אז אתם, אני כבר אקדים את הראש, אבל זה את הסוף. זה העניין, שהוא בעצם אומר, אתה לא מבין מה זה. אז בסדר, אני אתן לך אשת זינונים, נראה עד כמה אתה מרחם עליה, ולא רוצה להחליף אותה במישהי אחר. ובכך אני אראה, אם אתה באמת אחר כך, יש לך את הרחמנות הזה, אז אתה תבין אותי, כאילו, ואז תתחיל לבקש רחמים על עם ישראל. Okay? הוא רצה שהוא יבקש רחמים, זה מעניין, כאילו בניגוד ליונה, שיונה זה לא היה העם שלו. כאן זה העם שלו, ואפילו הוא לא מבקש רחמים. ושוב, אני חושבת שהם באים ואומרים, איך יכול להיות שמצווים על נביא לקחת אשת זינונים? זה ממש כאילו לא יפה בשבילו, אז חייבים להגיד שהוא עשה משהו לא נכון, שהוא היה צריך את הדבר הזה. Okay, עכשיו יעשו כמה דרשות עליה, ויקח את גומר בטבליים, גומר. למה גומר? אמרה שהכל גומרים בה, אוקיי? Okay, הייתה זונה וכולם מסיינים את הפעילות עליה, כן. אוקיי, בת טבליים, דיבה רעה, בת דיבה רעה. כאילו היא הייתה אישה לא טובה, הבת של אישה לא טובה. באה ממקור רע. ושמואל אמר שמתוקה בפי הכל כדבלה, ולכן כולם באים אליה, לכן היא זונה. רבי יוחנן אמר שהכל דשים בה כדבלה, שבעצם לא שהיא מתוקה כמו דבלה, דבלה זה עוגה עם, עם הטעימים דרוסים, כן? אז גם כאן הכל דשים בכתבי לה, שבעצם בזה הם אצל הטעינים הם דוחפים אותם בעצם, אז גם אצלה ככה הם מנהגים איתה. דבר אחר, גומר אמר רבי יהודה שביקשו לגמר ממונם של ישראל בימיה, כשהאויבים ניסו בעצם, גם כתוב בצד שזה רב יהודה, שהם הם לקחו את כל הממון של ישראל, הם רצו לקחת את כל הממון של ישראל בימי האישה הזאת. רבי יוחנן אמר, לא רק שרצו אלא בזזו וגמרו, שנאמר כי עבדה מלך מצרים וישימם כעפר לדוש. כמה דורות אחר כך כתוב שבעצם הם שמו את עם ישראל, כהמלך הרם הגיע וישימם כעפר לדוש, באמת לקחו את כל הכסף שלה. ותר ותדד לו בן ויום רשם אליו קרא שמו ישראל, כי עוד מעט פקדתי את מי ישראל לבית יהו וישבתי וישבתי איך אומרים זה? השפעתי ממלכות בית ישראל. ותר ותדד לבת ויום אליו לא קרא שמו לרוחמה, כי לא הוסיפו לרחם בישראל, כי נשאו עשה להם. ותר ותר לבן, כמו שקראנו קודם, ויאמר, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. לאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, okay, כאן, עכשיו הם מדברים על מה קורה אחרי הקטע הזה, לבין בין פרק א' לפרק ב', בדיוק את המעבר הזה, שנראה כמו מעבר מאוד דרסטי, הם מסבירים, היה משהו כאן, מה היה? אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך למור ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו, פירש מן האישה. אף אתה בדול עצמך ממנה. כן, מסופר משה שהוא פירש מאשתו, ועל אודות אישה כושית אשר לקח, נכון, כשמריאם וארון מדברים על משה, זה אחד מהפירושים שהוא פירש ממנה. וגם רואים מהפסוקים שהיא פתאום לא הייתה, נכון? אוקיי. אז עכשיו אומרים, אז גם אתה בדול ממנה. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. פתאום אנחנו רואים את הצד, הוא מרחם עליה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה שאשתך זונה, ובניך בני זינונים, ואין אתה יודע, כאן מאוד חזק, אם שלך הן, אם של אחרים, אוקיי? אתה אפילו לא יודע אם זה בנים שלך. כך ישראל שהם בני בני, בני בחוני, אלו שאני בחנתי אותם, בני אברהם יצחק ויעקב, אחד מארבעה קניינים שקניתי בעולמי, אוקיי? טוב, עכשיו יש הפסק מה זה ארבעה קניינים שקניתי בעולמי. תורה קניין אחד, דכתיב השם קנני ראשית דרכו. שמיים וארץ קניין אחד, דכתיב קונה שמיים וארץ. בית המקדש קניין אחד, דכתיב הר זה קנתה ימינו. ישראל קניין אחד, דכתיב עם זו קניתי. אוקיי? אז הם אחד מהארבע קניינים. יש מקורות אחרים שמדברים על חמישה קניינים, או שמחליפים אחד מהקניינים במשהו אחר. יש כמה גרסאות של זה, אבל זה מה שמופיע אצלנו כאן. ואתה אמרת, אוקיי, עכשיו חוזרים לענייננו, ואתה אמרת, הבירם באומה אחרת? אוקיי? אז כיוון שידע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, עוד יפה, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל. אוקיי? זה גם אופייני ליום כיפור, נכון? אנחנו לא מבקשים רחמים על עצמנו, אלא אם כבר יש לך את הרצון לבקש רחמים, אז תבקש על מישהו אחר. שגזרתי עליהם שלוש גזירות בעבורך. אוקיי? זה מעניין. הוא אומר, בגללך, עכשיו הם קיבלו עוד שלוש גזירות. מה הם? שהם לא עמי, לא רוחמה וישראל. כאילו, על שלושת הבניו, הם קיבלו כללה בשבילה. עמד וביקש רחמים ובטל גזירה, והתחיל לברכן. עכשיו אנחנו מבינים למה פתאום מופיע, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אחרי שהוא אמר כל הדברים הרעים. עכשיו הוא מתחיל להגיד את הדברים הטובים, כי בטלה הגזירה. והיה מספר בני ישראל ככל הים, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו וכו', וזרעתי עלי בארץ ורחמתי לרוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה? אוקיי, בסדר. אז זה סיפור עם הושע. עכשיו אנחנו ממשיכים בעניינים אחרים שקשורים. אמר רבי יוחנן, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, שאין לך כל נביא ונביא שלא כיפח ארבעה מלאכים בימיו. שנאמר, חזה נשאר בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, ושוב בימי ומופיע ארבע מלאכים כמו שבהושע. אז אומרים, זה שיש ארבעה מלאכים בתקופה של נביא אחד, מה אנחנו לומדים? שהנביא חי הרבה זמן יותר ממלאכים. כי הרבנות, מי שמקבל, כאילו, שהוא מלך, אוקיי, זה מקלקל אותו. אוקיי? ומכאן לומדים את זה, זה דווקא יפה, כאילו, שכל נביא ניבא, או הרבה מהנביאים ניבאו בזמן של ארבע מלאכים. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירבעם בן יואש, מלך ישראל, להימנות עם מלכי יהודה, כמו שאמרתי לכם בפסוק הזה, מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס. אוקיי? איפה זה היה? מנהלן דאמנה, אוקיי, קודם כל, מנהלן אנחנו יודעים שהוא נמנע עם מלכי יהודה, תכתיב, דבר השם היה ליושע בן בארי, במי עוזיה יוצא חזקיה מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. ומנהלן זה לא קיבל לשון הרע, תכתיב, וישלח המציאה כהן בית אל ירבעם מלך ישראל לאמור, קשר עליך. כי הם מתחילים להגיד שהנביא עמוס מתנבא עליך דברים לא טובים, הוא בעצם עושה מרד נגדך. וכתיב, כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם. אוקיי? הוא אומר שאתה תמות בחרב. אמר, אז ירבעם אומר מאוד חכם, חס ושלום אמר אותו צדיק כך. אוקיי? ואם אמר, מה אעשה לו? שכינה אמרה לו. אוקיי? אז הוא בעצם מקבל את זה, והוא לא היה מסכים להגיד שהוא אמר לשון הרע עליו. אמר רבי אליעזר, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא, זוכר את הרחמים. שנאמר, כי לא אוסיף עוד רחם את בית ישראל. כזה, כשהשם אומר, יש שני פירושים כאן. כי לא אוסיף עוד רחם את בית ישראל, זה נבואה לא טובה, נכון? אני לא אוסיף לרחם אותם. אבל במקום להגיד, היה אפשר להגיד, כי אני כועס עליהם, נכון? כאילו הוא הזכיר את המילה רחמים בתוך זה שהוא אומר, אני לא מרחם עליהם. אוקיי? היה פירוש אחר, שכחתי את זה כבר. אבל זה בעצם, אוקיי, זה פירוש אחד. כן, זה מה שרשי אומר. היה עוד פירוש, אבל אוקיי, נשאיר את זה עכשיו. רבי יוסי ברבי חנינה אמר מהכה, כי נסו עשה להם. אותו דבר זה, נסו עשה להם, אני עשה את החטא. כאילו, הם יקבלו עונש, אבל יש בזה גם צל חיובי, אני עשה להם, כאילו, אני כן, אני עשה את החטא במקומם. זה מתפרש לשני כיוונים. ואמר רבי לזה, לא הגלה קדש ברוך ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. מאוד מעניין. אומר, הסיבה שהם קיבלו גלות, כאן יגידו כמה סיבות למה גלות זה דבר חיובי. אז אחד מהם זה שיותר גירים יגיעו, כן, זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו בגישה שאנחנו לא רוצים לקבל גירים, כאילו עדיף למנוע גירים מלהיכנס. כאן יש, כאן רואים, כמו הרבה דברים, שיש גישות שונות כאן. לפי הרבה לידר זה דווקא דבר חיובי, שנאמר, וזרתי עלי בארץ, כלום אדם זורע שאה, אלא להכניס כמה קורים. כשזורעים משהו, זה כדי שיצא מזה יותר. אז כשהקדוש ברוך הוא זרע אותנו, כתוב, וזרעתי עלי בארץ, כן, הוא זרע אותם בגלות, זה היה כדי שהם יפרחו ויהיו יותר אנשים. איך הם יהיו יותר אנשים? כי יצטרפו עליהם גרים. מעניין. רבי יוחנן אמר מהכה, לא אפשר לומר את זה מפסוק אחר, וריחמתי את לא רוחמה. כן, מה זה לא רוחמה? זה מישהי שלא, האמת היא זה יותר המשך הפסוק. וריחמתי את אשר רוחמה ולא עמי, כאילו כתוב, כאילו כתוב בהמשך הפסוק, ואת לא עמי, כאילו שהם יהיו עמי, אוקיי? אני לא מוצאת את זה כרגע, אבל בעצם שאלו שלא עמי יהיו עמי. אוקיי? אז לפי הפשט מדובר בבני ישראל, שבעצם הם הלכו לזנות, ולכן הם נקראו לא עמי, עכשיו הם כן עמי. אבל לפי הדרשה, זה שהוא מביא אנשים שלא היו בעם להיות בתוך העם. אוקיי. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מה דכתיב אל תלשן עבד על אדוניו, פן יקלל לך והשמת, וכתיב דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך, משום דאביו יקלל ואת אמו לא יברך, אל תלשן? אוקיי, כאן יש שני פסוקים שצמודים במשלי. אחד זה, אפשר להגיד שהם לא קשורים זה לזה, במיוחד במשלי, הפסוקים לא דווקא קשורים. אבל הם רוצים לדרוש על זה, אז הם אומרים שהם קשורים. אל תלשן עבל אדוניו, זה בעצם, אל תגיד דברים לא טובים על האדון. עכשיו, בפסוק הבא כתוב, דור שאביו יקלל ואת אמו לא יברך, אוקיי? שזה דור מקוקל. אז אומרים, מה, איך על שני הפסוקים קשורים? כנראה לפי זה, אפילו אם האדון הוא על הפנים, כאילו מקלל על אביו ולא מברך את אמו, עדיין אל תלשן עליו. אז הם שואלים, מה, אל תלשן אפילו דור שאביו יקלל ואת אמו לא יברך? אל תלשן עבל אדוניו מינה, אז אומרים, נכון, אל תלשן עבל אדוניו מינה למהושע. אומרים את זה מהושע, שאפילו שהם היו דור לא טוב, הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יקלל, כאילו ילשין עליהם, כן? הוא רצה שהוא יבוא להגן. אמר רבי ישעיה, מה דכתיב צדקת פרסונו בישראל? עכשיו אנחנו בשירת דבורה. אוקיי? אז עכשיו שוב, עושים דרשה. פרסונו, הם דרשים שזה כמו פיז לפזר. אוקיי? אז הם עושים סיכול אותיות. במקום רש זין, זה זין רש. אוקיי? עשה הקדוש ברוך הוא, סליחה, צדקה, צדקת פרסונו, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל, שפזרן בין לבין האומות, והיינו דאמר לה, הוא מינה, אוקיי? וכאן נראה את הסיפור. איפה רבי ישעיה אמר את זה? היה מין שגיע לרבי חנינה. אומרים, הוא אומר לרבי חנינה, אנו מעלינה מנייכו, אנחנו יותר טובים ממך. כתיב בחו, כתוב בכם, כי ששת חודשים ישב שם. וכולי. ואילו ענן, אינכו גבן כמה שני, ולא כעבדין אנחנו, מידי. אוקיי? בעצם, שם כתוב בפסוק במלאכים, שהם היו שישה חודשים, כאילו זה היה פסוק שבעצם זה לקח להם שישה חודשים, והם בעצם, אני חושב שזה מלך אדום, אם זכור לי נכון, והוא בעצם גרם כאילו הוא השמיד חלק מהעם. אני חושבת שזה
כל הזכרים.
מה? כל הזכרים. אוקיי, נכון, הוא ישב שם עד שהוא הצליח
יואב.
נכון, בזמן יואב, נכון, יפה. ואילו ענן, איתנחו גבן כמה שני, ולא כעבדין על לחומידי. אנחנו יושבים הרבה זמן איתכם, ואנחנו לא מפריעים לכם. אמר לו, רצונך יתפל לך תלמיד אחד. אני אתן לך תלמיד אחד לענות לך. נצפה לרבי יושעיה, אוקיי, וכאן רבי יושעיה בא ואומר מה שנראה. אמר לי, אוקיי, הוא יגיד, זה לא בגלל שאתם כל כך נחמדים, שאתם לא עזרנו לנו להישאר, זה שאתם לא יודעים איך להשמיד אותנו. ושם דו לא ידעתו, איך תעבדו. תחלינן כולו לינו גבייכו. אם אתם רוצים לחלות את כולנו, אנחנו כולנו לא נמצאים אצלך. זה בדיוק, פזרן בין האומות, זה הכוח שלנו. שאנחנו פוזרים בכל מקום, והם לא יכולים להרוג את כולנו. מה דאיקה גבייכו? מה אם אתה תרוס, כאילו אתה תשמיד את כל העם שלפחות הם נמצאים בפניך? קרו לכו מלכות הקטיעתה. אנשים יקראו לך מלכות שמקטעת את עצמה, כי בעצם אתם הורגים את יושביה, אוקיי? ואם כן, אתם לא יכולים להשמיד אותנו, זה בעיה. זה בעיה טכנית, לא בגלל שאתם נחמדים. אמר לי, גפה דרומאי, אוקיי, הוא נשבע על האל של הרומאים, בהנחתינן ובהסלקינן, בזה אנחנו קמים וישנים כל יום עם הבעיה הזאת, כי אנחנו לא יודעים איך להשמיד אתכם בגלל זה. תני רבי חייא, מה דכתיב אלוהים הבין דרכה? אז שוב ראינו כמה דעות לגבי למה זה טוב שהם פזרו בין האומות. אחד זה בגלל שזה מוסיף גרים, ואחד זה בגלל שהם לא יכולים להשמיד את כולנו. תני רבי חייא, מה דכתיב אלוהים? זה גם מעניין, כי גם כאן רואים שהגלות, דיברנו על הגרים, שיש דעות שונות לגבי גרים, כאן יש דעות שונות לגבי הגלות, האם גלות זה דבר חיובי. תני רבי חייא, מה דכתיב אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה? יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינן יכולים לקבל גזירות אכזריות. הם לא יכולים לקבל את הגזירות האכזריות של אדום, לפיכך הגלה אותם לבבל. אוקיי? הם דווקא אומרים שבבל היה כדי להציל אותם מהגלות של אדום. ואמר רבי אלעזר, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא מפני שעמוקה כשאול. זה הכי עמוק, שנאמר מיד שאול אפדה ממוות אגלה. בגלל שהנבואה היא שבסופו של דבר אני אגלה אתכם מהשאול, אז הוא דווקא הביא אותם לשאול, כדי שהוא יכול להוציא אותם משם. רבי חנינה אמר, מפני שקרוב לשונם ללשון תורה. וזה יעזור להם ללמוד תורה, כי הארמית בבבל זה דומה לעברית בארץ, כן, שלנו. נכון, הלוואי. רבי יוחנן אמר, מפני ששיגרן לבית אימן. הוא שלח אותם מאיפה שהם באו, נכון? מפדן הרם. משל לאדם שכעס על אשתו, להיך המשגרה לבית אימה. והיינו דרבי אלכסנדרי דאמר, שלושה חזרו למטען. שלושה דברים שחזרו לאיפה שהם היו מהמקור. אלו הן ישראל, שחזרו לבבל, מאיפה שאברהם בא מההתחלה. כסף מצרים, וכתב לוחות. אוקיי, בואו נראה. ישראל הדאמרה, מה שכבר אמרנו. כסף מצרים דכתיב, והיה בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישך מלך מצרים על ירושלים, ומה כתוב בפסוקים האלו? Okay, במלכים א', פרק י' ד', הם החזירו, הם לקחו מהם את כל הרכוש, כאילו כל האוצרות וזה. עכשיו, מאיפה הם היו? מאיפה היה להם את כל הרכוש הזה? ממצרים. אז הכסף שהם לקחו ממצרים, חזר למצרים. כתב הלוחות, תכתיב אשר ברם לעיניכם. תן הלוחות נשברו ואותיות פורחות. אוקיי? אז האותיות פורחות ובעצם עלו חזרה לשמיים.
אולם... לפני שאת ממשיכה, אבל זה נורא מעניין שאנחנו עומדים לסיים דווקא איפה שכתוב שהגבר, שהבעל כועס על אשתו וחוזר לבית אמה. התחלנו עם זה
שתוך
אהבה היא הולכת
לבית אביה. יפה מאוד. אוקיי, טוב, נסיים כאן. נמשיך עם אולם אחת. זה כבר מגיע קצת לעניין היסטורי, מאלו שבאים מארץ ישראל לבבל, אולי היה זה ש... על המארץ ישראל לבבל, ואיך הוא מדבר על הבבלים. כאילו ברור שגם כאן בסוגיה, יש ניסיון לתת הצדקה למה שקורה, שהם חיים עכשיו בבבל, ושהם, כאילו זה מעניין, כי הם מדברים על הגלות הראשונה של בבל, כאילו למה הם בבבל, למרות שהם מדברים על עצמם, במצב שהם עכשיו, שזה יותר מגלות רומא, נכון? אבל הם עכשיו נמצאים בבבל. ובעצם הם מדברים על מה שטוב בבבל. הם מנסים להצדיק בדיוק איפה שהם, ולמה? ודווקא הלשון תורה, כאילו שעכשיו אנחנו לומדים הרבה תורה, שזה דבר חיובי, ומנסים להצדיק את המקום שבו הם נמצאים. גם האבות שלנו היו כאן, ו...
Absolutely wonderful. We had Yom Kippur.